30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, יותר נכון צהריים טובים, השעה 12. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון 365, תוכנית שעוסקת בסוגיות שקשורות בשוויון מגדרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק שלנו והאפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום נשוחח עם עורך הדין דנה אייזנר לוי. דנה היא יועצת ראש עיריית ראשון לציון לשוויון מגדרי ומנהלת מנה, מרכז זכויות נשים עירוני בעיר ראשון לציון. שלום דנה.
צהריים טובים, תודה נורית על ההזמנה.
בשמחה, תודה שבאת אלינו, אני בטוחה שתאירי את עינינו. אנחנו נדבר היום, אני ארצה שנדבר היום באמת על, בעיקר על הפערים שאת רואה במנה ובכלל בעיר, בפערים שקיימים היום, ואיך אנחנו ומה בעיר עושים כדי לטפל בהם, אבל לפני שאני אכנס לזה, אני רוצה לציין עוד פעם את מה שאמר וורן באפט, שכתוצאה מהחלטות מטופשות, כך הוא אמר, להעביר לבנים את המסר שהשמיים הם הגבול, ולבנות את המסר שעתידן מוגבל, ניצלה האנושות רק מחצית מהפוטנציאל שלה. ואני קראתי וראיתי שאפילו מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, הבין שדיכוי נשים ושימור הפערים פוגע במעמד הממלכה, ולפני חודש הוא הודיע, או יותר נכון, משרד ההגנה הסעודי הודיע שנשים תוכלנה להתגייס לצבא. וזה חלק ממגמה שמתרחבת בסעודיה בשנים האחרונות, להעניק לנשים זכויות יסוד שלא... שהדת מנעה מהם לקבל אותם. ופה, בישראל, ראינו עכשיו, הושבח חבר כנסת, אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, ששם לו מטרה לבטל את החלטה 2331, שמקבעת בעצם את החלטת 1325 של האום, שקובעת לקדם את השוויון המגדרי, לשלב נשים בתפקידי לוחמה, ולאפשר להם ייצוג הולם כחלקם באוכלוסייה. מה קורה, דנה, במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, אור לגויים, 27% מזוכי פרס הנובל יהודים? מה קורה שאנחנו לא מצליחים להפנים את העובדה שמיצוי של 100% מהאוכלוסייה יכול לעשות לנו רק טוב?
אני חושבת
שהשאלה
היא מאוד מאוד נכונה ומדויקת. כי באמת בעוד יש איזושהי תחושה של... של שוויון פורמלי במדינת ישראל, אי השוויון המהותי בעצם הפך להיות קצת שקוף, באופן כזה שבעצם מייצר גם אפילו איזשהו שיח, שבעצם נותן איזושהי לגיטימציה באמת מופרכת לחלוטין להטמעה של או להעמקת הפערים והאפליה המגדרית. ואני חושבת שהעובדה שבאמת מדינות אחרות בעולם, שהיו מדינות ככה שבתפיסה שלהן היו מאוד פטריארכליות והדירו נשים באמת באופן רשמי, דווקא הן אלה שעושות עכשיו את הצעדים שבעצם מנסים לייצר את את השוויון המהותי, מתוך הבנה שבאמת הפגיעה הזאת בלמעלה מ-50% מהאוכלוסייה פוגעת לא רק בנשים, אלא בכולם ובכולן, ואצלנו באמת נשמעים קולות שהם באמת מאוד מאוד בעייתיים, שמנסים לקחת אחורה באמת שנים של מאבק לקידום שוויון מגדרי, ששוב, העקרונות שלו הם עקרונות שנועדו לקדם נשים, אבל לקדם את החברה כולה, כי בסופו של יום כשאנחנו מדברות על קידום מעמד הנשים ועל קידום שוויון מגדרי, אנחנו מבינות שברגע שאנחנו מבינות ומבינים שהמשקפיים האלה של הבנת צרכים מגדריים באופן ייחודי ופיתוח מענים מתאימים גם לנשים וגם לגברים, בסופו של דבר מאפשרים באמת את מיצוי הפוטנציאל ואת מיצוי היכולות גם אצל גברים וגם אצל נשים, ומאפשרים גם לבנות וגם לבנים לממש את עצמם ואת עצמם, ולצד זה כמובן מצמצמים תופעות של אלימות מגדרית ותת ייצוג ועוד הרבה מאוד דברים שככה אני מניחה שעוד נוכל לגעת בהם במהלך השיחה שלנו. אז אני חושבת שהחלטת 1325, שככה באמת הקידום שלה נעשה על ידי עמותת איתך מעכי ביחד עם עוד הרבה מאוד ארגוני נשים וארגונים חברתיים, באה לומר לנו כמה שנכון לחייב בעצם גם ייצוג הולם וגם הגנה מגדרית. סליחה. וההחלטה הזאת הומצה בהחלטת ממשלה, עדיין לא יושמה, וכבר יש קולות שקוראים לבטלה. אז נדמה לי שזה צריך להיות פשוט קריאה לכל השותפים והשותפות בעצם בתוך המארג הפוליטי שלנו, בעצם לשים על השולחן את קידומה של החלטה 1325 כחלק מתהליך בניית הממשלה וקווי היסוד שלה, ולא שום דבר אחר.
נכון לגמרי, מסכימה איתך לגמרי. אז לפני שאנחנו ניכנס ממש לשוחח, אני רוצה שנתחיל בשיר של אמיר בניון, ניצחתי תהיה הכל.
שלמה עם עצמך ברוחת מלטפת את מיתרי אהבתך, איזה מזל. מזל שיש אותך, את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי, להב כמו ילד מתפנק בחדר, אז אני נשאר. בסוף כל לילה אני בא את רזי צניעותך, את נותנת לי ללמוד וריחמת עליי כמו ניצחתי הכל.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז מזל שיש אותך, וביחד ננצח את הכל. דנה, את מנהלת מנה.
דנה, נורית, רגע, לפני שאת עוברת לשאלה הבאה, עוד להגיד עוד משפט על החלטה 1325, אפשר?
בטח. החלטה חשובה, דברי אליה.
זהו, תוך כדי ככה, כשהקשבתי לשיר, אז באמת חשבתי על זה גם ש... בעצם הרי הרעיון של החלטה 1325 מדבר, כמו שאמרנו, על ייצוג הולם ובאמת על הגנה אנשים מפני מצבי אלימות, והנושא של ייצוג הולם, המשמעות שלו בעצם שנשים יהיו שותפות שוות בקבלת החלטות ובאמת בהתוויית מדיניות, גם בהקשר של ניהול מסע ומתן להליכי שלום ובכלל. וחשוב לציין שיש לזה חשיבות פעמיים. פעם אחת כי כאשר נשים בעצם מיוצגות באופן שוויוני, אז הן משמיעות את הקול של מגדר שלהם בעצם, ואת הצרכים של נשים בשולחן קבלת ההחלטות, מביאות את חוויות החיים שלהם, מוסיפות עוד זווית שכמובן בהיעדרה ההחלטות האלה מאוד חסרות. ופעם שנייה, כי כל הנתונים מראים שבמקום שבו באמת היה ייצוג שוויוני לנשים, כמו בהליכים של ניהול מסע ומתן לשלום, אז שם הסכמי השלום החזיקו מעמד הרבה יותר זמן מאשר בהליכים שבהם לא היו נשים. כך גם לגבי חברות מסחריות שבהם יש ייצוג שוויוני לנשים בדירקטוריון. כל המחקרים מראים שהחברות האלה מצליחות יותר כלכלית. זאת אומרת, השילוב של נשים באופן שוויוני הוא רווח כפול, שכנראה גם מושפע משני ההיבטים, אבל באמת גם התוצאות הן תוצאות טובות יותר, וגם כמובן עצם ההתייחסות לצרכים מנקודת מבט רחבה יותר היא מאוד מאוד משמעותית. ואני אומרת שלצד היתרונות האלה, ואל מול זה שככה, כמו שאמר בפתח הדברים שלך, נשמעים היום קולות של למה לא צריך, אני חושבת שעצם העובדה שראינו איך נוהל משבר הקורונה באופן כזה שבמשבר שהוא חברתי וכלכלי ורפואי, היה צורך במאבק של ארגוני נשים על מנת להביא את קולן של נשים בתוך הוועדות שבעצם התוו מדיניות, נדמה לי שזה כשלעצמו כבר מעורר הרבה מאוד סימני שאלה, שוב, על מידת היישום של החלטה 1325, וההבנה שהמאבק האמיתי לא צריך להיות לבטל אותה, אלא כמובן באמת לדאוג ליישומה הלכה למעשה, ולא רק שתישאר בספר החוקים, כמו הרבה החלטות אחרות שמקדמות שוויון, ועדיין לא מיושמות הלכה למעשה.
נכון, ואני חושבת שהיא באמת לא מיושמת, ואת דיברת על המשקפיים המגדריות, והמשקפיים המגדריות זה לא משהו שהוא בא לבד, זה משהו שצריך ללכת לאופטומטריסט, להכין אותם, להרכיב אותם, כדי לראות באמצעותם, וזה דורש הרבה עשייה, כי אי אפשר לראות את העניין המגדרי אם אנחנו לא מחוברים לעניין המגדרי, ויודעים, כמו שאנחנו לומדים כל דבר אחר בבית ספר, אז גם העניין המגדרי זה משהו שחייבים ללמוד לראות אותו כדי שאפשר יהיה לשנות אותו. וראינו, כמו שאת אומרת, בקורונה, את התוצאות של הטיפול בקורונה כשראשי הממשלה היו נשים, וראינו את תוצאות הטיפול במקומות אחרים. ואין ספק שההחלטה הזאת לא מיושמת ושאנחנו מוכרחים ליישם אותה, להגדיל את הדרך ליישם אותה, והחוקים, את יודעת, דיברתי פה עם דוקטור זאב לרר, זה אומר יש חוקים בצבא שקובעים ומחייבים שוויון מגדרי, אבל הם לא מיושמים ולא מקיימים אותם, וזה לא קורה. ואותם אבי מעוז והחרדלים מוניעים כל צעד לכיוון של קידום שוויוני, שוויון, הוא פשוט נעצר, כי הצבא מפחד להתמודד איתם. אז יש לנו פה עוד עבודה מאוד מאוד משמעותית לעשות בתחום הזה. רציתי לשאול אותך, את יודעת, כמנהלת מנה, כיושבת כיועצת ראש העיר לקידום שוויון מגדרי. הרבה נשים אומרות לי, דווקא נשים צעירות, עורכות דין כמוני, לשכת עורכי הדין, חברות שלי בוועדה לגישור בלשכת עורכי הדין, אמרות לי, יש שוויון, יש יותר נשים במקצוע, אין פה מה לעשות מהלכים לקידום שוויון מגדרי, ואני חוזרת שוב למשקפיים המגדריות, שהן פשוט לא חובשות אותם, והן לא מודעות לפרטים. מצד שני, נשים אחרות אומרות לי, דווקא יותר מבוגרות, טוב לי ככה, בעלי עובד, אני בבית, אני מטפלת בילדים. אז בעצם, אני אשמח אם תספרי לנו על הפערים שאת רואה וחובה בין תפיסת השוויון הרווחת לבין המצב בשטח.
אז התשובה שלי תתחלק לשניים. קודם כל, באמת, יש את המצב המצוי, מה שנקרא, ויש את הראוי, ואת מה שהיינו רוצות שיהיה. מבחינת המצוי, אני חושבת שהתחושה שיש אולי לחלק מהגברים והנשים לגבי שוויון, היא תלויה לפעמים באמת גם באיזושהי חוויה אישית, וגם אם אנחנו רואות נניח שיש אישה באיזשהו תפקיד בכיר בבנק או בבית המשפט או בכל מקום שככה בו אפשר לראות מנהיגות נשית, ואז יש לנו איזושהי תחושה שהנה באמת פרצנו את כל תקרות הזכוכית. ואני חושבת שעל זה חשוב להגיד שקודם כל בהחלט המאבק לקידום שוויון מגדרי הוא מאבק שבאמת הרבה מאוד נשים וגם גברים שהיו ככה בדרך הזאת הביא להישגים מאוד מאוד משמעותיים, שבהם אם עד לפני לא הרבה שנים נשים לא יכלו בכלל לבחור ולהיבחר, לא יכלו ללמוד, באמת היו במצב שבו הן היו מודרות באופן מוחלט מהמרחב הציבורי, אין ספק שהיום אנחנו, כמו שאמרה קמלה הריס, אנחנו עומדות על הכתפיים של באמת נשים עצומות שעשו דרך עצומה, ואפשרו באמת השתלבות של נשים בהרבה מאוד מקומות במרחב הציבורי. יחד עם זאת, אם נסתכל על השדה הציבורי, אנחנו נראה שעדיין יש פערים מאוד מאוד משמעותיים בין גברים לנשים בכל תחומי החיים, גם מבחינת מספר אנשים, אוקיי? נבדוק כמה מפלגות נניח התמודדו לכנסת וכמה מתוכן עומדת בראשן אישה, וכמה מתוכן יש מפלגות שאין בהן בכלל נשים, אז נראה את הפער בנושא של ייצוג ברמה הפוליטית. אם נלך לכל תחום אחר ונפלח אותו, נבדוק גם שם ונוכל למצוא שגם היום, למרות שיש באמת, שוב, הרבה מאוד אפשרויות, עדיין הפערים ממשיכים והולכים איתנו. בשוק התעסוקה, נשים עובדות היום, כמו שגברים עובדים, ועדיין, במשקי הבית שבהם יש רק מפרנס אחד, בדרך כלל זה גבר, אלא אם מדובר בחברה חרדית. ברוב משקי הבית שבהם יש שני מפרנסים, הגבר הוא זה שמרוויח יותר. האישה היא זו שעובדת בדרך כלל במשרות שהן משרות חלקיות. גם כשמודדים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שהפער בין הכנסה של גבר לאישה, יש הפרש של כ-30%, אוקיי? עם כל השוויון לכאורה שקיים עלי ספר וחוק שכר שווה, שמחייב לשלם גם לגבר וגם לאישה את אותו שכר. עדיין יש פער
והפער הזה, מוסבר. והפער הזה הוא על אותו תפקיד, על אותם שעות עבודה?
כן, יש פער של 16% פר שעה, פר שכר שעתי בין גבר לאישה. זאת אומרת, את ה-30% אפשר להסביר עם זה שאנשים עובדות יותר במשרה חלקית, במקום שבו יש יותר גברים בעצם בתפקידי ניהול בכירים לעומת נשים, אבל גם אם בודקים פר שעה, יש עדיין פער לרעת נשים. חלק מההסבר הוא כמובן גם המקצועות שבהם בוחרות נשים אל מול המקצועות שבהם בוחרים גברים. יש פה איזושהי הבניה חברתית שמסלילה נשים לתפקידי טיפול וחינוך, שהם תפקידים שבהם התגמול והשכר הוא נמוך יותר, לעומת מקצועות ההנדסה,
הרבעים. וכבר אמרה פה אבא מג'יבוז שהייתה פה באחת התוכניות, שמקצועות שנשים נכנסות אליהם, הערך שלהם יורד, זאת אומרת, השכר בהם יורד, ומקצועות שנשים, שגברים נכנסים אליהם, ובמקום הנשים, השכר בהם עולה.
זה מאוד מדויק, ורואים את זה גם בעולם הרפואה, ורואים את זה גם בעולם המשפטים. נשים בכלל, ככה יש מונחים במחקר שמדברים על איזשהו, באמת, מקצועות עם צווארון ורוד, זאת אומרת, נשים נמצאות במקצועות שהם מקצועות שנתפסים חברתית כמקצועות שמתאימים להם, התגמול הוא נמוך יותר, היוקרה החברתית היא נמוכה יותר, וככל שהן נכנסות למקצועות שנחשבים במקצועות גברים, אז באמת היוקרה של אותם מקצועות נפגעת, ולהפך, כן, אפשר לראות שנניח נשים כל השנים היו טבחיות מאוד מאוד מוכשרות, כשגברים נכנסו לשוק הזה, הם מיד הפכו לשפים, וככה באמת היוקרה מיד השתנתה, כן, נשים היו תמיד ספריות, גברים מעצבי שיער. אז יש פה משהו ככה שבאמת גברים מביאים איתם איזושהי יוקרה למקצוע, ואני חושבת שזה פשוט מלמד אותנו חברתית שאנחנו צריכים לאפשר גם לגברים וגם לנשים, גם לבנים וגם לבנות, בעצם מרחב של בחירה שיאפשר איזשהו מיצוי של פוטנציאל עצמי, עם יוקרה שווה והוגנת בעצם לשני המקצועות, וככה נוכל לנסות ולצמצם את הפערים המגדריים, כשחלק מתוך המשחק הזה זה באמת הנושא של הורות שוויונית יותר, שכמובן ככל שנשים נתפסות כמי שאחראיות על ניהול הבית ועל הטיפול בילדים וילדות, אנחנו רואות שיש שינוי מאוד מאוד גדול בשוק התעסוקה ביחס לנשים אחרי שנולד הילד הראשון.
תכף נדבר על מה, כן. תכף נדבר על מה אפשר לעשות, אבל אני כן הייתי רוצה לשמוע על מה את רואה בשטח.
אז כן, אז אני עוד לא רוצה ללכת לפתרונות, אבל אני רק אומרת, אני רק מתארת את הפערים במובן הזה שאומרת שכל עוד נשים הן בעצם המטפלות העיקריות, ונשים הן אלה שעובדות במשרות חלקיות, ונשים הן אלה שמסתכרות פחות, אז כמובן שיש לזה ביטוי של פערים מגדריים בכל התחומים, זה נושק גם לתחום הביטחון האישי. זאת אומרת, ככל שנשים פחות עצמאיות כלכלית, וככל שיש יותר פערים כלכליים בתוך הבתים, בתוך משקי הבית, נגזר מכאן הרבה פעמים גם נושא של תלות כלכלית, שזאת קרקע שעליה גם יכולה לצמוח אלימות כלכלית, שליטה במשאבים,
נשים
אחרי לידה הרבה פעמים, נכון, סליחה, נשים הרבה פעמים אחרי לידה מפסיקות לעבוד או יורדות באופן מאוד משמעותי בהיקף המשרה שלהן, והן בעצם הופכות להיות מאוד תלויות מבחינה כלכלית בבין הזוג, וזה הרבה פעמים מייצר הרבה מאוד משברים, וגם, שוב, כמו שאמרתי, יכולות לצמוח על זה גם תופעות של אלימות ושל שליטה.
כי יש פחד, יש פחד להיפרד בסיטואציות כאלה, שאין לך גב כלכלי, אתה פשוט נשאר באותו מקום, גם אם אתה, גם יותר נכון, אם את סובלת. שזה, אם את סובלת, זה בעיקר קורה לנשים, וזה, ודווקא בהתייחס למה שאת אומרת, כשאת אומרת שנשים עובדות יותר במקצועות טיפוליים, אני מסתכלת על זה כדווקא במקצועות היותר חשובים, כי בסופו של דבר מי שמרכיב את העולם הזה זה אנשים, ונשים מטפלות באנשים, ומאפשרות להם להגיע לאן שהם מגיעים.
שהחברה תכיר בזה, נורית.
והחברה לא מכירה בזה, החברה חושבת שמי שעושה יותר כסף זה הדבר הכי חשוב, אבל בסוף הכסף נעלם, ומי שנשאר פה זה אנשים, ומי שאחראי על איך תראה החברה שלנו זה אנשים.
פשוט צריך לשלם יותר כסף על העבודות האלה. עבודות של טיפול הן עבודות שצריכות...
צריך להכיר בחשיבות שלהם, בדיוק. צריך להכיר בחשיבות שלהם, ואז נשלם עליהם יותר כסף, כי הם יהיו יותר חשובים. היום ההכרה בכסף היא יותר חשובה, הכסף יותר חשוב מהכל, להיות גבר מצליח או להיות אישה מצליחה ולהרוויח כמה שיותר כסף. זה, אני חושבת, המטרה של כל ילד בישראל היום, ואני חושבת שזה טעות, וזה נובע מהחינוך, ונדבר על זה בהמשך.
אני רוצה רק להוסיף ונדבר באמת בהמשך על, על העניין באמת של תפיסות חברתיות, אבל אני רוצה רק להוסיף שבאמת הפערים המגדריים באים לידי ביטוי, כמו שאמרנו, נתנו דוגמה באמת את האקדמיה ואת ההסללה המגדרית, אז כאן גם כדאי לציין שלמרות שיש מספר סטודנטיות ומספר סטודנטים שווה, אולי אפילו יותר סטודנטיות בחלק מהמקצועות, נכון. ככל שאנחנו עולות במעלה הפירמידה, אנחנו רואות פחות ופחות נשים, זאת אומרת,
בתפקידים
פרופסורים. הבכירים, בדיוק. שם, שוב, אנחנו נשים נחסמות. אותו כנל בכלל בשוק התעסוקה, בכל תחום. גם אם יש נשים רבות שנמצאות בעיקר במגזר הציבורי, באמת בתפקידים של מה שנקרא ככה ניהול בינוני, ככל שעולים באמת הדרגות בתפקידי הניהול הבכיר, שם כבר מתחילים עוד הפעם להיראות הפערים בצורה מאוד מאוד משמעותית בין גברים לנשים, ושוב, יש לזה משמעות כלכלית, במקומות שבהם מרוויחים יותר, במקומות שבהם יש יותר כוח ויש יותר יכולת השפעה, בדירקטוריונים, בכל המקומות האלה יש פחות נשים. והעובדה הזאת היא פוגעת פעמיים, כמו שאמרתי, פעם אחת בזה שלא שומעים מספיק את קולן של נשים ואת חוויות החיים שלהם ואת הצרכים הייחודיים שלהם, ופעם שנייה בזה שנשים מבחינה סטטיסטית בעצם חלשות יותר מבחינה כלכלית ונמצאות פחות עם כוח פוליטי, ולכן בעצם הפגיעה היא כפולה.
אמרת שנשים נחסמות.
תוסיפי לזה, רק אני אגיד עוד משפט, ותוסיפי לזה שכשאני אומרת נשים, יש מגוון של נשים, כן, כמובן שאם אני אדבר על נשים שהן נשים עם מוגבלות, או נשים ערביות, או נשים חרדיות, כן, אז שם, או נשים בגיל השלישי, אז כמובן שיש אפליות כפולות, ויש מורכבות רבה יותר.
כן, ואת אמרת שנשים נחסמות, אבל אני חושבת שלפי המחקרים גם נשים חוסמות את עצמן, זה כמו שאמר לי פעם דוקטור זאב לרר, צריך ליישר את המגרש, ואמרתי לו, גם אם המגרש יהיה ישר, הנשים לא רוצות לעלות עליו, הן חוששות לעלות עליו, ואנחנו יודעים שכשיש מכרזים, אז נשים, אם הן לא ממלאות 100% מתנאי המכרז, הן לא ניגשות למכרז, ואילו גברים, אם יש להם שני פרמטרים, הם כבר ניגשים למכרז. אז אני חושבת שזה משהו הרבה יותר עמוק בתת מודע, שגורם לנשים להגיד, זה לא מתאים לי, אני לא יכולה, אני לא מספיק טובה, וזה אותו חלק מהחינוך הזה שוורן באפט מדבר עליו, להעביר להם את המסר שהעתיד שלהם מוגבל, זה בגיל מאוד 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 צעיר כבר יוצר איזושהי עקבה מודעותית שמונעת מהם לעלות על המגרש.
אני חושבת שאת מאוד צודקת. המילה מחסמות לא באה להטיל איזשהו אשם על גורם כזה או אחר, כי אין ספק שיש פה אחריות, קודם כל של כל אחת ואחד, אבל בוודאי שהאחריות היא אחריות חברתית. ואני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, במובן הזה שבסופו של דבר הכל מתחיל בתפיסות הסטריאוטיפיות ובתפיסות החברתיות, שבעצם מעצבות את ההתנהגות של בנות ושל בנים, של נשים ושל גברים, שבאות לידי ביטוי באמצעות קשת של סוכנים מגורמי חינוך ודרך גורמי משפט וגורמי תקשורת ואיך זה נראה בפרסומות. ובאמת, לאורך כל הדרך אנחנו יודעות שגברים ונשים ובנים ובנות יקבלו מסרים שונים, יעודדו אצלם ואצלן התנהגויות אחרות, תכונות אחרות, ההתנהגויות של בנות, של רוח וחמלה והקשבה ותהיה ילדה טובה, יקבלו איזשהו תגמול חברתי לבנות באופן כמובן שונה מהמסרים שיועברו לבנים של תהיה גבר ושל תחרות ושל כוחנות, וגם הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים גם על המרחב התעסוקתי ועל הבחירות האישיות, אפילו על בחירת חוגים, כן, על אלה, אנחנו נראה, ואם נדבר רגע על תחום הספורט, שבו באופן משמעותי יש הרבה יותר בנים פעילים מאשר בנות, בטח ביחס לספורט תחרותי, שאנחנו רואות בחוגים באמת שבנות בדרך כלל ילכו לחוג של יצירה ולחוג של ריקוד, ובנים ילכו בדרך כלל לספורט שהוא ספורט תחרותי. עכשיו, גם אם בן ירצה ללכת לחוג ריקוד, יהיה לו נורא לא נעים להיות שם בכיתה עם עוד 30 בנות, וגם אם בת תרצה ללכת לקבוצת כדורגל, יהיה לה נורא לא נעים להיות שם לבד.
אני רוצה להגיד לה.
ולכן יש פה איזושהי שאלה, שנייה, אני רק אסיים, אני אגיד שיש פה גם שאלה של איזה מסרים ואיזה אפשרויות אנחנו נאפשר גם לבנים וגם לבנות, וגם מה הם לומדים ולומדות בדרך, כי הרי אנחנו נורא רוצות ונורא רוצים שתהיה פה חברה שמאפשרת מגוון של תכונות, גם אצל הבנים שלנו וגם אצל הבנות. אנחנו רוצות שהבנות ילמדו את התחרותיות ואת האסרטיביות, שאחר כך שלומדים אותה במגרש של הכדורגל והכדורסל הרבה פעמים, ואחר כך גם משתמשים בה בשדה הפוליטי. ואנחנו מאוד רוצים שגם הבנים ילמדו את היכולת לתמלל את הרגשות, ולהכיל וליצור, ואת הרכות ואת החמלה, את כל התכונות הנשיות שבאות לידי ביטוי, הרבה פעמים לומדים אותם במקומות של אומנות וריקוד ויצירה, ואחר כך צריך אותם גם בתקשורת זוגים, וגם מול ילדים וילדות במקום הזה של הורות, וגם במרחב הפוליטי שלנו, שהיינו רוצות לשמוע בו לא רק שפה גברית, אלא גם שפה נשית, לא רק ניהול גברי, אלא גם ניהול נשי.
בהחלט.
ולכן בסופו של דבר, חינוך שבו אנחנו, מחינוך מודע מגדר, שאותו אנחנו מנסות לקדם פה בעיריית ראשון לציון, שבו באמת אנחנו מקנות גם לילדים וגם לילדות, וגם להורים וגם לצוותי החינוך, את היכולת להתבונן באמת על קשת התכונות ועל המסרים השונים, ולהבין כמה זה משפיע גם על מימוש עצמי ועל מיצוי הפוטנציאל, וגם על צמצום אלימות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעות שהרבה פעמים אלימות מגדרית נובעת מהמקום הזה שבו בעצם ילדים ובנים מגיל מאוד צעיר חוסמים להם באמת את היכולת לתמלל רגשות.
אני חושבת שזה לא רק אלימות מגדרית, דנה, זה כל אלימות נובעת מהדבר הזה, מהקושי לתמלל רגשות.
אז אני אומרת, ספציפית בהקשר הזה, אני חושבת שבאמת שללמד כלים באמת של תקשורת, גם לבנים וגם לבנות, זה משהו שיכול מאוד מאוד לצמצם אחר כך מצבים של אלימות, שיושבים על כמו שאומרים הרבה פעמים גורמים שמטפלים במצבי אלימות, שיושבים על אלימות, על אלם, בעצם באלף, כן, על הקושי הזה להעביר מסרים. וכשאומרים לתינוק קטן, ילד קטן, תהיה גבר ואל תפקה, כן, אתה לא יכול לבטא את הרגשות שלך, זה בוודאי משהו שאחר כך משליך על היכולת שלו לנהל תקשורת שהיא אחרת, ולא תקשורת שהיא כוחנית. אז אני חושבת שפה יש אחריות חברתית, ואנחנו כאן בעיריית ראשון בהחלט מרימות את הכפפה הזאת, וזאת הזדמנות ככה כבר אולי בחלק הזה לעצור ולהגיד שבאמת יש לנו שיתוף פעולה של כל הגורמים העירוניים בעיריית ראשון לציון, בהובלה של ראש עיריית ראשון לציון, רס קינסליך, שככה באמת מוביל כאן את החזון של קידום שוויון מגדרי, ביחד עם ממלאת המקום והסגנית שלו, ליה לבן זוהר, שמחזיקה גם בתיק הנשים והחינוך והתרבות, וביחד אנחנו עושות את זה.
בהחלט. עושים ועושות עבודה נפלאה. ואנחנו נעשה הפסקונת רגע ונקשיב לשיר של מנגו. זה לא קשה.
מהיום אני נשבעת, יותר לא אשבר בסתיו. כבר מנוסה וכבר יודעת, אני אצחק לו בפניו. אני אביט בו אדישה ואחייך ללא בושה, כאילו שאיני זוכרת, כמעכשיו אני בשבילי משחק יותר, אני לא מתחפרת. לא, לא, זה לא קשה, שרק יבוא אני אגיד לו שאני יוצאת מן הסיפור הזה, הסתר הוא בשבילי מילה. לא, לא, זה לא קשה, שרק יבוא אני אגיד לו שאני יוצאת מן הסיפור הזה, ומתחילה מהתחלה. הוא לא יבין מה שקרה פה, הוא לא רגיל לשינויים, איש מעולם לא התגרה פה, הם נכנעים ללא תנאים. והוא יאמר אותה אישה, אותה פנים, אז מה קרה? אני אגיד לו
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
דנה, חזרנו. אני כן רוצה שתתני לי כמה דוגמאות לנשים שמגיעות אלייך במנה, מגיעות למנה, מה מנה עושה, ואיזה, מה הסוגיות העיקריות שאתם מטפלות בהן שנובעות מאותם פערים מגדריים?
אז באמת ככה, רגע לפני השיר דיברנו, ירדנו מרמת המקרו לרמת המיקרו, באמת לעיריית ראשון לציון, והזכרנו גם את ראש העירייה ואת מחזיקת התיק, וככה זה מחבר אותנו באמת לעשייה של המשרד לקידום מעמד הנשים בעיריית ראשון. אז המשרד לקידום מעמד בעיריית ראשון עובד, כמו שאמרתי מקודם, גם בשיתוף פעולה באמת עם כל הגורמים העירוניים, לקידום שוויון מגדרי בהיבטים של העלאת מודעות והסברה וסיוע פרטני כמובן גם. וזה מחבר אותנו למנה, שזה מרכז זכויות נשים עירוני, שזה שירות ייחודי של עיריית ראשון לציון, שבעצם מעניק ייעוץ משפטי והכוונה ללא תשלום לתושבות העיר בכל תחומי החיים. ובאמת המטרה היא לצמצם את הפערים המגדריים דרך השדה המשפטי. זאת אומרת, מתוך הבנה שבאמצעות הנגשת זכויות ומשאבים, אנחנו יכולות לסייע לצמצום הפערים המגדריים. במנה אנחנו מעניקות סיוע משפטי לנשים נפגעות אלימות. אנחנו מסייעות ככה ברמת עזרה ראשונה בבקשות לצווי הגנה. בייעוץ כמובן והכוונה לגבי הזכויות שלהן, בעזרה במיצוי זכויות, בעזרה בהסדרת חובות, במיצוי זכויות מול המוסדות, מול ביטוח לאומי, מול משרד השיכון, עזרה במקרים שבהם יש אפליה בעבודה, או באמת מיצוי זכויות מול המעסיקים. באמת מגוון רחב של מצבים שבסופו של דבר יש להם כמובן הקשר מגדרי מובהק. אני אתן דוגמה שבאמת ככה מסבירה קצת את המורכבות, במובן זה שאנחנו רואות הרבה פעמים שנשים שמגיעות אלינו, מגיעות עם סל של צרכים ובעיות. זאת אומרת, הרבה פעמים אישה נניח שבא לקבל ייעוץ בנושא של גירושין, אז כשהיא משתפת בסיפור שלה, אז אנחנו שומעות שבאמת יש שם גם אלימות הרבה פעמים, על כל סוגיה. אחת משתי נשים, שפונה אלינו מדווחת על אלימות, על כל סוג שהוא, מאלימות רגשית, כלכלית, פיזית, מינית. אנחנו באמת פוגשות פה היקף מאוד מאוד רחב של תופעת האלימות. אגב, מחקרים אומרים שאחת לארבע נשים סובלת מאלימות בזוגיות, והפנייה אלינו היא כשיש עוד הרבה פעמים מצוקות נוספות שנגזרות. הרבה פעמים נשים מסתבכות בחובות בעקבות אלימות כלכלית, סליחה, שבן הזוג למשל מחתים אותן, או רושם על שמן כל מיני חברות, והן אפילו לא שותפות באמת פעילות להתנהלות הכלכלית, אבל הן מסתבכות ביחד עם ההסתבכות הכלכלית. לעתים בן הזוג הוא המעסיק שלהן בחברה, ואז ברגע שיש איזושהי בעיה בקשר, אז פתאום הן מוצאות את עצמן מפוטרות או מאבדות באמת זכויות. אז זה ככה חלק מהמורכבות. הרבה פעמים אנחנו רואות נשים שמגיעות אלינו לאחר הפרידה, למעשה אימהות חד-הוריות, עם מצוקות כלכליות מאוד מאוד קשות, באמת חובות שהן מסתבכות, פשוט כי אם הן לא מקבלות כספי מזונות, עם הכנסה אחת שהיא בדרך כלל כאמור נמוכה יחסית, ודיברנו על זה קודם, גם בגלל המקצועות הנשים שבהן הן עובדות, גם בגלל חלקיות המשרה, ההכנסה היא בדרך כלל הכנסה נמוכה. ואז מה שקורה זה שבעצם נשים לא מצליחות לשלם גם את הוצאות השכירות, גם את הוצאות החזקת הבית, ומתחילות להסתבך בחובות, ואנחנו הרבה פעמים עוזרות להן במסע ומתן עם הנושים, וגם במיצוי זכויות, באיפה המדינה יכולה לתמוך ולעזור, כמו המוסד לביטוח לאומי, באמת, או משרד השיכון. הרבה פעמים יש קושי בתפקוד בעקבות מצבים פוסט-טראומטיים. למשל, נשים שהיו נפגעות מפגיעה מינית, או נשים שנפגעו מאלימות במשפחה, הן במצב רגשי כל כך מורכב, שהן פשוט מתקשות מאוד לתפקד, לטפל בחובות שלהן, לעבוד באופן שהוא ככה באמת מאפשר להן להתפרנס בכבוד. ולכן אלה כל מיני היבטים שאנחנו מסייעות להן ממקום שהוא מאוד מכיל, מאוד תומך, מאוד נותן לגיטימציה לחוויה, מקום לא ביקורתי, לא שיפוטי, ועושות כמובן את כל החיבורים לכל הגורמים הרלוונטיים, לכל המעטפת, גם העירונית וגם המדינתית, שיכולה לסייע להן. אנחנו ככה באמת ביחד איתן תופרות את החליפה שיכולה לעזור להן.
חשוב מאוד. אני רוצה לשאול אותך אם יש בעירייה איזושהי מסגרת גם שעוזרת לגברים שחוו פוסט-טראומה דווקא מאותה סיבה שלא יכולים לוותר רגשות והיו בצבא וחווים פוסט-טראומה שמקשה עליהם לתפקד בחיי היום-יום.
אז יש בהחלט, קודם כל, שירותי הרווחה וודאי מטפלים מבחינה טיפולית גם בגברים וגם בנשים. אנחנו יודעות שיש פה, אפופו התבוננות מגדרית, לגברים יש יותר קושי לצרוך שירותי עזרה וטיפול. בדרך כלל נשים הם אלה שעושות את ה-reaching out, לקבל עזרה, מוכנות לעבור טיפול. גברים בדרך כלל באים לבקש עזרה, רק שהם מחויבים לעשות את זה הרבה פעמים, דרך נניח צו של בית משפט. וזאת כמובן, זה חלק מהתבוננות מגדרית.
זה חלק מהחינוך שצריך לשנות.
בדיוק. מנסות לעבוד ולשנות ולבדוק כל הזמן, גם בתוך שירותי הרווחה עושים כל הזמן בדיקות של איך אפשר באמת להנגיש את הטיפול ואת הסיוע ואת העזרה גם לגברים. יש מרכז עוצמה בשירותי הרווחה שתומך בכלל באוכלוסיות וכמובן בפרט בגברים בהקשר הזה, שנמצאים באמת, שהסתפחו בחובות, שנמצאים בכל מיני קשיים בעקבות מצבים כאלה של פוסט טראומה או אחרים, וגם מסייעים להם בכל מה שקשור להנגשת זכויות ולליווי ולתמיכה. הייחוד שלנו הוא באמת ככה, באמת המקום הזה של אישה לאישה, שככה באמת אנחנו עושות פה איזושהי מעטפת של, של צמצום פערים מגדריים.
זה משהו שלא היה ומה שצריך.
באמצעות השירותים של המשרד לקידום מעמד הנשים, שכמו שאמרתי, יש את הנושא של מנה, שבאמת אנחנו נותנות ממש את הסיוע בהנגשת זכויות ומשאבים, אבל יש לנו רשת נשים שלמה שתומכת בעצם בצרכים שנשים מעלות, כמו יכול להיות שאותה אישה בעצם עכשיו, כמו שנתתי את הדוגמה שהיא אחרי לידה והפסיקה לעבוד, והוא בדיוק גזר את כרטיס האשראי ויש אלימות כלכלית, אז אנחנו מצד אחד נטפל בנושא של של האלימות ושל מיצוי הזכויות המשפטיות, ואם היא צריכה ייצוג משפטי דרך הסיוע המשפטי או דרך כל גורם רלוונטי אחר. ובמקביל יש לנו צוות של מתנדבות במסגרת אם להם בקהילה, שבעצם יוכלו ללוות אותה ולתמוך בה. יש לנו מתנדבות בפרויקט שנקרא יחד, שאת בזמנו יזמת, של נשים שבאמת נמצאות שם אחת בשביל השנייה ותומכות במצבי בדידות. יש לנו רשת שלמה של מענים, של בעצם תמיכה על רצף הצרכים, וכמובן גם פעילויות של העלאת מודעות, תרבות ממבט מגדרי, ספורט ממבט מגדרי, נשים דת ומסורת, נשים יוצרות, להשמיע את הקול שלנו, לתת במה ליצירה נשית, כל זאת באמצעות באמת מתנדבות שיש לנו ברשת הנשים העירונית, שככה באמת מפעילות ופועלות אחת למען השנייה, באמת ליצירת איזושהי סולידריות נשית, מתוך הבנה שזה חלק מצמצום הפערים המגדריים, ובאמת מחיזוק והעצמה, ולצד זה כמובן אנחנו מבצעות פעולות שקשורות, כמו שאמרנו, בחינוך מודע מגדר, ובהענקת כלים לנשים, בשביל שהם יוכלו באמת לבנות את עצמם בשוק התעסוקה, ולהתברג בעמדות כוח והשפעה, כמו בניית קהילת דירקטוריות, וקורסי מנהיגות, ופיתוח, וקורסים שונים בנושא התעסוקתי, על מנת לסייע.
אז יש כאן טיפול בכל הרצף, החל מהנשים שנמצאות בקשיים, ועד נשים שתורמות ומסייעות, המתנדבות הנפלאות במרכז נשים עירוני, שהן מהממות, מכירה אותן באופן אישי, וטיפול בשינוי מודעות. אני באופן אישי חושבת שעד שאנחנו לא נחנך את הילדים, שנדאג לאיזשהו בסיס חינוכי מגיל 0 עד 3, נחייב את ההורים לעבור איזשהו קורס לשוויון מגדרי, שיבינו איך הדברים עובדים ברמת המודעות. נחנך מטפלים שיעבדו עם הילדים בשעות הבוקר מגיל 0 עד 3, שיתנו איזשהו קונטרה לחינוך הזה שנותנים ההורים בבית, וזה לא חינוך רע. אבל זה חינוך לא מודע, לא מודע מגדר, והוא פשוט מעביר את המסר הלאה לדור הבא, בלי לדעת שהוא פוגע בעצם בילדים שלו. הוא מעביר את המסר על תבכה כמו נקבה, הוא מעביר את המסר את יפה וחמודה ומתוקה אל תרביצי מכות, למשל. ואלה דברים שצריכים להשתנות בחינוך, ברמה הבסיסית, כי בשלוש שנים הראשונות בעצם נוצר בסיס התודעה שלנו. אז אני חושבת שאנחנו, באמת, אני חושבת שאנחנו בעיריית ראשון, ואתם בעיריית ראשון, עושים עבודה מעולה. אני חייבת לציין את קודמתך לתפקיד, איריס קגן חכמון, שהקימה את מרכז הנשים העירוני ואת רשת הנשים, ונתנה לנו את התשתית המדהימה. אני חושבת שגם מנה הוקמה בזמנה, נכון, דנה? דנה?
את מנה הקמתי בשנת 2006, זה היה עוד לפני שאיריס נכנסה לתפקיד, זה היה עם היועצת הקודם, עם ישראלה בן אשר.
כל הכבוד. עכשיו תראי, ממה שאני הבנתי, המשרה הזאת של היועצת היא משרה שמחויבת בחוק. אבל ברשויות רבות פשוט נוקחים מישהי שהיא עובדת עירייה ונותנים לה את התפקיד הזה ללא תגמול בחצי משרה או בפחות משרה, ואין ממש יישום של התפקיד הזה. האם יש איזשהו כוונה לחוקק חוק שמחייב מינוי יועצת ראש עיר לשוויון מגדרי במשרה מלאה ובתשלום?
אז אני באמת אתייחס ואני אומר שלפי חוק, באמת חוק היועצות מחייב את התפקיד של יועצת לקידום מעמד אנשים, אבל באמת החוק כפי שהוא היום, יש פה הרבה מאוד וקומים, הרבה מאוד חללים שעוד צריך לצקת תוכן לתוכם, ואני והשותפות שלי בעצם באיגוד היועצות לקידום מעמד אנשים, אנחנו מאוד מנסות להוביל את התיקונים שנדרשים באמת בחוק הזה. המטרה של החוק הייתה מטרה טובה ונכונה בעיניי, זאת אומרת באמת לבוא ולהגיד שעל מנת שאפשר יהיה להרכיב את אותם משקפיים מגדריות שדיברת עליהם בתחילת השיחה שלנו, אנחנו צריכים יועצת לקידום מעמד אנשים ולשוויון מגדרי, זאת אומרת מישהי שבאמת ככה תוכל כל הזמן להשמיע את הקול הזה, לשאול את השאלות, לבדוק האם בתקציב ובתכנון נלקחו בחשבון סוגיות מגדריות, האם בדקנו איך זה משפיע על נשים ועל גברים, האם שמענו צרכים של נשים וגברים, וזה בדיוק התפקיד שלנו ברמת קידום מדיניות, כמו שאנחנו עושות פה בעיריית ראשון לציון, וכמו שהיועצות לקידום מעמד הנשים עושות בכל הרשויות. ויחד עם זאת, החוק הזה באמת לא מגדיר מספיק, גם מבחינת המשרה והתגמול שלה, סליחה, וגם מבחינת באמת איזושהי אחידות, בתפקיד, ואנחנו בהחלט על זה ובאיזשהו דיאלוג בשביל לנסות ולבצע ולהטמיע את התיקונים הנדרשים על מנת שאפשר יהיה להפיק את המירב מהחוק הזה. טוב, בסופו של יום,
תהיה לנו ממשלה שאפשר יהיה לעשות את זה.
כן, ובדומה גם קצת להחלטת 1325 שאיתה פתחנו. בסופו של יום העקרונות הם עקרונות מאוד מאוד נכונים. הרעיון שנשים ישמיעו מגוון קולות של נשים על רצף החיים ועל רצף הצרכים, ויעלו את המודעות, ושיהיו בעמדת כוח פוליטית כזאת, גם במרחב המוניציפלי וגם במרחב הארצי, שמאפשר גם באמת להשיג הישגים ולשנות חוקים ולהטמיע נהלי עבודה, שבאמת בסופו של דבר ייטיבו גם עם נשים וגם, כמו שאמרתי, עם גברים ונשים, כי באמת נכון, שעיר לכולן היא עיר גם לכולם. ברגע שאנחנו מסתכלות על צרכים של נשים, אנחנו גם, זה כרוך זה בזה, אנחנו גם מבינות, ברגע שאנחנו מדברות על הורות, זה מיטיב גם עם אבות וגם עם גברים. כשאנחנו מדברות על ביטחון אישי, זה מיטיב עם שני הצדדים. חינוך מודע מגדר, מיטיב עם שני הצדדים. סליחה, ולכן בעצם יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה, באחיזת ידיים משותפת ובצעידה משותפת פה של כל הגורמים, על מנת באמת לאפשר כמה שיותר מרחב של השפעה לשיח הזה של הבנת מגדר וקידום שוויון מגדרי בכל תחומי החיים. כולנו נצא נזכרים מזה.
לגמרי. ואני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, לשאול אותך, דנה, איך את הגעת לתחום הזה? למה מגדר כל כך, מאיפה זה בא? האם ראית את זה במשפחה, את השוויון המגדרי? איך את מחנכת את הילדים שלך? מאיפה זה בא? את הילדות שלך.
אני נמצאת בעולם של מגדר, אני חושבת עוד מתקופת הצבא והלימודים שלי בבית ספר למשפטים. אני בצבא כקצינה, אני זוכרת שככה באמת הגיעו אליי פניות של חיילות על הטרדות מיניות, וכשהגעתי לאקדמיה ולמדתי משפטים, ניהלתי קו חם לסטודנטיות נפגעות הטרדה מינית, ולאט לאט נכנסתי לעולם, התחלתי להתנדב במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, ובאמת נחשפתי לעומק הזה של הדרה ושל אפליה דרך הכלי הזה בעצם של פגיעות מיניות, שכשדיברנו על הנושא של שכר בשוק העבודה, אז טוב שעכשיו אנחנו סוגרות את המעגל דרך באמת ההיבטים האלה של הטרדות מיניות ופגיעות מיניות, שמאוד מאוד פוגעים בשוויון של נשים בשוק התעסוקה. סטודנטיות שמתחילות ללמוד עוברות הטרדה מינית ויוצאות בעצם מהמערכת הזאת, נשים בשוק התעסוקה שמפסידות את מקום עבודתן בעקבות חוויות של הטרדות מיניות, חיילות שעוברות הטרדות מיניות. המרחב הלא בטוח הזה פוגע בצורה מאוד מאוד משמעותית בנשים וביכולת להתקדם. ואז גם באמת הקמתי בשיתוף פעולה גם עם היועצת הקודמת שהייתה, באמת את הנושא של קו חם לנשים נפגעות אלימות. התמחיתי בלשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים, וראיתי את המקום הזה בעצם של מיצוי זכויות ומשאבים ככלי לצמצום הפערים. זאת אומרת, הבנתי שמצד אחד נשים סובלות מחוויות מגדריות שגם פוגעות בהם באותו רגע וגם פוגעות בהם לטווח הרחוק, גם מבחינת הפוסט-טראומה, גם מבחינת היכולת להתקדם, מבחינת העסוקתי. ומצד שני, שהמשפט הוא שחקן שיכול לשנות ולהשפיע. כן, אני בין אם זה דרך הליך פלילי או אזרחי, הדרך שלי לספר את הסיפור שלי, להשמיע את הקול שלי, לתקן בעצם את העוול שנגרם לי. ומכאן החיבור שיצרתי בעצם בהקמה של מנה, מרכז זכויות נשים עירוני, שהוא בעצם מרכז שהוא אוריינטד, הוא מוכוון חוויה מגדרית, צרכים מגדריים וכלים מעולם המשפט בעצם של הנגשת זכויות ומשאבים, על מנת שניקח את מה שיש על ספר החוקים ונאפשר בעצם מיצוי ומימוש והזדמנויות, על מנת באמת לקדם שוויון מגדרי בעזרת הכלי הזה.
דנה, אנחנו צריכים לסיים. אנחנו צריכים
רק אגיד משפט.
טוב, משפט, אני מרשה לך.
אז החיבור של מנה, שוב, באמת לתוך העשייה של רשת הנשים העירונית, הוא באמת ככה, אני חושבת, זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית של עיריית ראשון לציון, שבאמת רואה בנושא הזה של שוויון מגדרי ככלי לשינוי חברתי, קהילתי, ואני רוצה באמת לסיים בתודה גם לך, כמובן, נורית על הבמה, וגם באמת לראש עיריית ראשון לציון.
אז תשאירי לי, אני רוצה להודות, אני רוצה להודות לרז קינסליק, ראש עיריית ראשון לציון.
גם עוד משפט, עוד משפט תודה באמת, גם לוועדה לקידום מעמד הנשים, ליושבת ראש הוועדה, לאליאל אבן זוהר, ובאמת לרשת הנשים העירונית, לצוות של המשרד שלנו לקידום מעמד הנשים ומנה, למתנדבות שלנו, למטלות שלנו.
תודה רבה, רבה, אנחנו ממש מוכרחות לסיים. אני רוצה להודות לך, להודות לכולכם שהייתם איתנו. ואנחנו נסיים באל נתלך עם שלמה גורוניך ומתי כספי, אבל תודה לסביון הטכנאי שלנו, ואחרינו שריז מזוז אל חי בתוכנית להתחבר לעצמך או לעצמך, הכל על בריאות טבעית, ולהתראות.
לשלום, לך לשלום.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים.